אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
ואנחנו מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לתוכנית זו, מאורעות תשפ"א. כך רבים ברשתות החברתיות קוראים למה שאנחנו חווים בשבועות האחרונים, בוודאי בראי הלילות האחרונים. האם כך? שלום לחברנו סעיד אבו שקרה, אומן, מייסד ומנהל הגלריה לאומנות אום אל פחם. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
גואל וכל המאזינים, בוקר טוב לכולם.
איך עבר עליך הלילה?
כמו כולם, רתוק לטלוויזיה וקשה מאוד. הכי קשה.
מה קורה ברחובות אום אל-פחם?
כמו בכל המדינה, הכל יצא מכלל שליטה וכולם פשוט מסתכלים ולא יודעים. כולם מבולבלים, אני מבולבל. מבולבל לגמרי ממה שקורה. בכלל. זאת אומרת, זה לא זמן להצביע על האשמים ולהגיד מה קרה ומה הסיבות. אני לא רוצה לעסוק בזה עכשיו, אבל המציאות די אגומה, ואחר כך אומרים המנהיגים, המנהיגים של כולנו. אם כי זה שם וכאן ובכל מקום, מישהו צריך לקחת אחריות ולהבין שצריך לשבת ולדבר. אני חושב, זו המציאות שצריך לייצר אותה, לדבר בגובה העיניים, לכבד אחד את השני, ללכת קדימה בגובה העיניים ולהגיד, הגיע הזמן שאנחנו, יש פה שני צדדים שצריכים לחיות יחד, וצריך לכבד אותם במקומות הקדושים שלהם, איפה שהם נמצאים, ולתת להם את הכבוד שלהם, ולשני הצדדים כמובן, וללכת קדימה. אני אומר לך, אני די מולבל, אני די חרד כמו כולם, אני חרד לאנשים באום אל-פחם וגם חרד לאנשים בתל אביב. אני מתקשר לחברים שלי בתל אביב שבאו ומאחל להם רק בריאות ושישמרו על עצמם. כנ"ל אני מתקשר לחברים שלי באום אל-פחם ואומר, חבר'ה, עד כאן, זאת אומרת, תפגינו, תצאו לרחובות, תעשו את זה בשלום, אבל אל תגרמו נזק לרכוש. ומה שהגענו אליו עכשיו זה... אני לא קורא לזה לאל חזור, אלא קרו דברים מעולם. האינתיפאדה הראשונה הייתה בשנת 2000, ונגרם נזק גדול לרכוש, והרכוש זה שטיות. נגרם נזק למרקם האנושי בין שני העמים, והכל השתקם. אבל עכשיו הוא גם, שוב פעם, צריך לשקם אותו וזה ייקח זמן.
אתה אומר השתקם, זה השתקם באמת, סעיד, או שזה היה מין בכאילו?
תשמע, צריך לשקם אותו. הוא לא ישתקם מאליו, צריך לדאוג שהוא ישתקם. מי שיודע ללחוץ על ההדק, ואני מדבר על שני הצדדים, מי שיודע ללחוץ על ההדק ראשון, צריך להבין שעליו מוטלת אחריות, לקום לקחת אחריות ולהגיד, אני עכשיו דואג לשקם, ולא להשאיר את הדברים בעינם. כי... הדברים, המאורעות האלה ייחרטו לאורך זמן. והזיכרון הולך, כאילו, אנשים שוכחים דברים, אבל יש דברים שהם הפחד והשנאה יישארו. וזה מסוכן מאוד. ולכן מי לוחץ על ההדק, ואמרתי את זה קודם, צריך להבין שזה לא מכאן עד עוד מעט. הלחיצה על ההדק, השפעות שלה הם לטווח ארוך גם. ולכן רבותיי, אני לא מבין, אני שמעתי פה מישהו בטלוויזיה בחרות 12 שאומר כל האופציות מונחות על השולחן, אבל כולם אופציות של מלחמה. אין אופציה אחת של לדבר ואין אופציה לעשות שלום. אז הגיע הזמן לעשות שלום, והשלום עושים עם אויבים. ואני מדבר על שני הצדדים, אני אומר, הערבים צריכים לעשות שלום עם ישראל, וישראל צריך לעשות את שלום עם פלסטינים. לא ייתכן שאני
הבעיה סעיד זה שהיום מושג האויבים איננו רק אויבים מבחוץ אלא גם אויבים מהבית פנימה. יש רבות ורבים שרואים בך מעצם מי שאתה אויב של הישראליות.
זה נכון, אבל דע לך, אני אגיד רק דוגמה קטנה, גואל, שאני הייתי באל-אקצא להתפלל יחד עם אשתי ביום שישי שעבר, וישבנו לאכול, היו איתנו מבוגרים וילדים והכל, ורימונים, רימוני הלם, התפוצצו לנו בין הרגליים, וראיתי אנשים פצועים, אנשים זקנים מתהלכים עם מקלות ורצים לאן, לשום מקום, ודם נפל, ודם זב, ואחר כך נכנסו לתוך המסגדים, ו... ירו בתוך למאמינים בתוך המסגדים, דברים כאלה אסור לקרות. אני אומר לך, אני אדם שמאמין בדו-קיום, ביחסים משותפים, אבל דברים כאלה זורעים את השנאה, ואחר כך הבן אדם שרואה את אבא שלו ואת אמא שלו וכולם, ואחרים בגיל של אבא ואמא, זווים דם בתוך המסגד שלהם, והקוראן זרוק על הרצפה, לא יעלה על הדעת שזה קורה. ואחר כך, לך תתקן את זה. לך תגיד לאנשים דו-קיום אחר כך, לך תגיד לאנשים... למה זה צריך להיות?
אבל אתה מבין, סעיד, שרבים ורבות בישראל, יהודים, מאמינים שאולי הוויתור על הר הבית, הוויתור על אל-אקצא, שם בעצם לב הטעות של כולנו. שבעצם מה שמותר לערבים, למוסלמים, בהר הבית אסור ליהודים.
הר הבית הוא מסגד מוסלמי, נכון? עכשיו, אני לא צריך להיכנס לזה. אנשים הולכים, ובשבילהם, בשביל המוסלמים, זה המקום הכי קדוש בעולם המוסלמי.
השלישי.
מה זה להיכנס אליו? מה זה להיכנס אליו במנעליים ולהדוש אותו ולהרעיל את האדמה שם, בגז מדמיע, ברימוני הלי בתוך המסגד? אתה לא יודע מה הנזק, לא אתה ולא המאמינים, ולא המאזינים. אני חושב מישהו צריך לקום. אני ראיתי את זה במו העיניים שלי ביום הראשון שזה היה. אז מתייחסים, אני ראיתי שהם מתייחסים אליי כאל אויב. תבין, אני הייתי, אתה יודע איך אני עובד. אני עובד למען כולם, אני עובד למען יחסים משותפים. אני עובד, אבל כשאני רואה את זה, אני יודע כמה אני רחוק להגשים את החלום שלי להפגיש את בני אדם אחד עם השני.
שווה להילחם בשביל אל-אקצא? שווה לאבד חיים?
שווה להתייחס לאנשים בכבוד. שווה לכבד את האנשים בפולחן שלהם. שווה לכבד את האנשים. מה זה להיכנס בנעליים למסגדים האלה? זה מקום שאנשים מוכנים למות בשבילו. אתה מבין? אני מדבר על אנשים, לא כולם. יש לא כולם שווה ערך.
אז אני שואל את
אני שואל
את סעיד אבו שקרה, האם לך שווה למות בשביל אל-אקצא?
אני לא שווה למות בשביל שום דבר בעולם. אבל דע לך שאנשים משלהם זה קו אדום. קו אדום. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אתה תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אם היו נכנסים לבית כנסת יהודי בחוץ לארץ, מה היה קורה מלחמת העולם?
שרפו והרסו בית כנסת בלוד, רק הלילה, סעיד.
ידידי, ברגע שמתייחסים עם דברים שברורים, זה מה שקורה. כמובן שזה מגונה וזה לא טוב. ואני נגד, ואסור לעשות דברים כאלה, אבל ברגע שנכנסים למקום הכי קדוש בעולם, המוסלמי, אתה רואה כל העולם כמה רגליים שלו. צריך לכבד, יש סטטוס קוו שנקבע בין מדינאים, בין ממשלות, בתוך מדינת ישראל, ובכל העולם, צריך לכבד את זה. אני ראיתי את זה, אני אגיד לך, אני נעלבתי עד מעמקי נפשי. למה להתייחס אליי כאל אויב? אתה מבין? אם אני לא הייתי אדם בגיל שלי, שעושה כל החיים שלי למען דו-קיום, ביחסי שותפות והכל, גם הראש שלהם מתהפך לגמרי. מה זה יתכן?
אם היית צעיר יותר, ואם זה היה בנסיבות אחרות, כשאתה רואה את כל ההתפרעויות וההפגנות וההצתות בערים המעורבות, אתה אומר כל... לעצמך, זהו, נגמר החלום המשותף, אין סיכוי יותר?
גואל, לא. תשמע רגע. לא נגמר, שום דבר לא נגמר. אני שמח מאוד שאלוהים ברא אותנו עם זיכרון קצר. זיכרון זה ייקח אותנו אחר כך לעוד מקומות אחרים של בוא עכשיו ניישר קו, בוא עכשיו נתנהג אחרת, בוא עכשיו נעשה חשבון נפש. אני מדבר על חשבון נפש, גם יהודים וגם ערבים. יש עכשיו מצב שכולם, אני כועס ואתה כועס, אתה כועס ואני כועס. יהודים תקפו ערבים וערבים תקפו יהודים. יהודים רצחו ערבים וערבים גם רצחו יהודים. ולא משנה במינון כמה, אם זה אחד או שניים פה ואחד ושניים שם או יותר. זה לא משנה. שנאה זה שנאה. וכשהיא יוצאת והשטן יוצא מהבקבוק, אלה התוצאות. התוצאות הן בלתי רצויות. אני לא רוצה אותם. לא שיהרגו כאן אנשים, לא שיהרגו שם אנשים. אני רק אומר, אני חוזר ואומר, גואל, שהנוסחה כאן היא כבוד, היא אמפתיה. ברגע שאתה מתייחס לאנשים בכבוד, באמפתיה, המוסלמים והערבים כלפי יהודים באמפתיה, ויהודים כלפי מוסלמים ופלסטינים באמפתיה, תיווצר מציאות של חיים משותפים. ברגע שזה יישבר, אחר כך אנחנו נהיה עדים למציאות אחרת של אני לוחץ על ההדק ולא אכפת לי, שהנשק שלי הוא יותר קטלני והנשק שלך פחות קטלני. אתה עם אבן ואני עם רימון. כל אחד ישתמש במה שיש לו, וזה מסוכן, זה לא טוב. אחר כך להושיב את האנשים ולהחזיר את הדברים לכנם, זה לא קל, זה קשה מאוד.
גם תמיד יודעים איפה זה מתחיל, לא יודעים איפה זה נגמר. אני רוצה מילה לסיום ברשותך, סעיד, וזה דווקא בהקשר של הגלריה לאמנות אום אל פחם. כל כך הרבה שנים עבדת על הגלריה הזו, שהפכה חשובה עד מאוד, והיא שימשה עבורך ככר לחיים משותפים. זה איזושהי מחשבה עכשיו שאומרת שאולי התרבות לא באמת תורמת למה שהיא צריכה לתרום?
היא רק תורמת. תראה, אני ב-29 לחודש, ב-29 למאי, הולך לפתוח מקבץ תערוכות גדול, 6 תערוכות חדשות ו-2 קבועות לאמנים יהודים וערבים. וכשפרצו המהומות בירושלים, כבר אני, למרות המהומות שהיו שם, אני שלחתי הזמנה נרגשת לכולם. בואו להיות במצב אחר, בואו נייצר מציאות אחרת. בואו למפגש הגדול שיהיה לנו בתוך הגלריה כדי להיות יחד. ושלחת את ההזמנה, ואני יודע שקשה לאנשים לבוא בתנאים כאלה, אבל רציתי לייצר את התחושה של מקום אחר, מציאות אחרת, מחשבה אחרת. ואני יצרתי אותה, ואנחנו נפתח את התערוכות ב-29 לחודש. למרות הכל, אנשים יבואו, יראו כמובן את המציאות של אום אל-פחם, שהיא קצת אחרת מהמציאות שהייתה, אבל יבינו שאנחנו, זה הזמן לעבוד יחד כדי לשנות את המציאות הזו. אנחנו צריכים להיות אנשים אחראים, כדי לעשות חשבון נפש, כולנו יחד חשבון נפש. אין אחד שיוצא זכאי, ואין אחד שיוצא בסדר מהמצב הזה. כולנו, גם כאן וגם שם, צריכים לשבת לעשות חשבון נפש, איך אנחנו מייצרים חיים משותפים בתוך המרחב הנכון והיחיד שלנו יחד פה. אין מציאות אחרת, וצריכים לחיות יחד. ועכשיו אני פונה גם לצעירים, באום אל-פחם ובכל מקום. להפגין בצורה נכונה, זה תמיד טוב, אבל לא לגרום נזק, לא לגרום לאלימות, לא לגרום לשנאה, והפנייה שלי כאן היא גם ליהודים וגם לערבים, לתושבי אום אל-פחם, לתושבי הגליל ובכל מקום. בבקשה, תשמרו על הרכוש, תשמרו על המציאות שתוכל להחזיר אותנו אחר כך, תחזיר את הגלגל אחורה, ולא להשאיר משקעים קשים שקשה אחר כך לתקן אותם.
סעיד אבו שקרה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
בבקשה, להתראות, תודה רבה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שיתוף פעולה עם בני ציפר מזיק לבריאות ולאומנות. כך אומר חתן פרס ישראל מגדולי המשוררים הישראלים, מאיר ויזלטיר. הוא מסביר את פרישתו מפסטיבל המשוררים במטולה במילים, ברגע שלסך הדעת שכחתי שאיש הפפיון אינו יכול לפעול בשדות הספרות והתרבות בלי טריקים ושטיקים. זו הייתה טעות מצידי, לכן הודעתי על פרישתי. כך מאיר ויזלטיר. אז הזמנו את איש הפפיון אלינו לאולי. אולפן. שלום לבני ציפר.
שלום, שלום. כן.
מאיר ויזלטיר, מילים כן. קשות.
כן, האמת
תגובתך.
התגובה שלי היא כזאת. מסרתי אותה בכתב גם בכל מיני מקומות. הזמנו, אנחנו מארגנים את פסטיבל מטולה. אני מנהל האומנותי של פסטיבל מטולה, זו השנה החמישית. התשוקה שלי תמיד זה שבחזית של הפסטיבל יהיו אנשים, המשוררים הבכירים שקיבלו פרס ישראל, סופרים שקיבלו פרס ישראל, אז אני עושה כמיטב יכולתי כדי להזמין אותם. בין השאר, מאיר ויזלטיר, מכיוון שהוא חתן פרס ישראל, והוא אכן הסכים. אבל כשהוא הסכים, אני אמרתי בליבי, it's too good to be true. מה פתאום הוא הסכים? הרי הוא תמיד מסרב לכל דבר. ואז הוא חיכה כמה זמן, התחילו להתפרסם מודעות בעיתונים וכו', עם התמונה שלו, ואז הוא החליט שהוא פורש, שהוא לא רוצה. והוא המציא את העניין הזה של הטריקים והשטיקים, שאין לי מושג מהו, כאילו מה עשיתי? לא עשיתי כלום, הזמנו אותו. אני אפילו... מכיוון שאני מכיר את הרגישויות של, של האיש הזה, ואני מכבד אותן, אז אני לא התערבתי בתהליך ההזמנה, זאת אומרת...
אתה לא התערבת בתהליך ההזמנה, בני ציפר, כי אתה ידעת שלויזלטיר אין שום רצון לגעת בשום דבר שקשור אליך. הוא אומר מפורשות, מאז שבני ציפר נהיה מנהלו האמנותי של הפסטיבל, שנת 2015, כן. מאז הדרתי את רגליי ממנו, זה לא, אישית נגדך.
לא, מאז לא, הוא לא הוזמן, כן, הוא לא הוזמן גם, עכשיו הוא הוזמן גם. הוא הדיר את רגליו, הוא לא הדיר את רגליו, אלא הדירו את רגליו. אבל בסדר, הזמנו אותו השנה. הוא לא... בסדר. תראה, העניין הוא זה כמו, זה קצת לנהל את פסטיבל מטולה ולארגן את כל הנבחרת הזאת שאמורה לבוא, זה קצת כמו להקים, קואליציה. זה די דומה. אני חושב שאחרי הניסיון הזה שיש לי בפסטיבל בטולה, אני בהחלט יכול להיות ראש ממשלה.
אולי אתה זה שתחליף את נתניהו. אז זהו,
בדיוק. לא, פשוט כי יש המון המון. מאיר ויזלטיר הוא הדבר שעכשיו יצא החוצה, אבל יש כל הזמן בעיות שזה לא רוצה לשבת עם זה, וזה למה לי נתנו בשעה הזאת ולמה לא בשעה הזאת.
כי מה? יש... כי זה שדה של קנאות?
של אגו. של, ואני חייב לומר, ככל שסופר או משורר הוא יותר, נאמר, גדול, אני חייב לומר, הוא פחות קפריזי. זאת אומרת, אנשים, למשל, עמוס עוז כבר לא איתנו, אבל עמוס עוז, או א' ב' יהושע, הם אנשים ש... שאתה מזמין אותם, אז הם באים, אלא אם כן, באמת, יש להם סיבה עניינית לא לבוא. אבל יש לך איזושהי ליגה של אנשים כאלה שהם סתם, כאילו, עושים בעיות כדי למשוך תשומת לב, כדי להראות שהנה, לא, אני לא אבוא, אף כי אתם רוצים אותי, אני לא אבוא. כשלא, כאילו, כל ה, כמו, קצת כמו ילדים קטנים.
יש טראבל מקרים יותר מאחרים, אנשים שאתה יכול למנות אותם בשמם?
האמת שרוב האנשים שבאו, שהם בפסטיבל, הם אנשים שהם לא טראבל מייקרים. יש הרבה מאוד טראבל מייקרים מחוץ למסגרת הפסטיבל. אז מלכתחילה אני לא נכנס איתם לאימותים.
אני אנסה לתת תיאוריה אחרת.
כן.
40 שנים, נכון? 35 שנים עוד רגע אתה מציין לעריכה שלך את תרבות וספרות, נכון?
משנת 1989.
89, אוקיי.
כן.
קרה משהו. והמשהו הזה בעצם פיחת את מעמדך. אנשים לא רוצים שום קשר אליך. אתה מביך אותם, אתה מביש אותם. הם לא רוצים להתערבב עם המותג הזה שקוראים לו בני ציפר, שהולך לאולפנים ומעלל ומקלס את שמה של רעיית ראש הממשלה.
רגע, אז בוא אני אגיד, אני אעלה לך ישר על הדבר הזה. שדווקא מהרגע שעשיתי את המהפך הזה ונהפכתי לחסידו של נתניהו, אני דווקא אז קיבלתי עליי את פסטיבל, לנהל את פסטיבל נכון. מטולה, ואני חושב שניהלתי אותו מצוין, שאני מנהל אותו מצוין, כי עובדה היא שכל גדולי המשוררים והסופרים כן מופיעים בפסטיבל. תראה, בשנה שעברה, ולפני שנתיים, בשנה שעברה זה היה...
קורונה.
לא משנה, בכל אופן, למשל, הזמנתי את מאיר שלב. מאיר שלב, שהוא באמת לא אוהב את נתניהו, לא אוהב אותו, כלומר, את הדעות שלי. אבל הוא עלה על הבמה, ועשה, וכאילו, אני ישבתי והנחיתי, והוא עשה ממני כאילו קצת קציצות, וקיבלתי את זה בהבנה, והוא, אבל הוא בא, כי הוא יודע שאני כאן רק הכלי. אני האדם שמארגן את הדברים. אבל למעשה, הפסטיבל הזה לא מיועד בשבילי. הפסטיבל הזה מיועד לעם ישראל, לאנשים שיושבים ומחכים כל השנה, שיהיה להם לבוא ליהנות מפסטיבל. וזאת האחריות שהיא גם, לפי דעתי, הייתה צריכה להיות למאיר ויזלטיר, אתה קיבלת פרס ישראל. Come on, אתה כבר לא ילד. יש לה קהל גדול של אנשים שהם שוחרי שירה.
שמעריצים את כתיבתו.
הם מעריצים את כתיבתו. אתה צריך לבוא בשבילם. מה הקשר אליי?
בוא נדבר רגע על הקציצות שאמרת ששלב עשה ממך, ורבים אחרים עושים ממך. אתה נהנה מהקציצות האלה, נכון? זה איזשהו סוג של מזוכיזם כזה. כן, הקובי, הקובי.
זה ליברליזם. לזה קוראים ליברליזם. שמותר לי להיות בדעות שלי, מותר לאחרים להיות בדעות שלהם, יכולים לקלל אותי ואני לא, אני מקלל פחות, אבל בסדר, שיהיה שמח, למי זה מפריע? כל עוד אנחנו לא מרימים יד אחד על השני, אז הכל בסדר. אני חושב שזה נכון שיש בי הדבר הזה הפרובוקטיבי. אוקיי, אבל הפרובוקציה התרבותית, או הנאמר הציבורית הזאת, הפובליציסטית, היא משהו שהוא מאוד מפרה את המחשבה, כי זה נותן, התפקיד שלי, אני מרגיש שהתפקיד שלי בכלל בעולם הזה, גם בתחום הספרות וגם בתחום הפובליציסטיקה והמחשבה, זה לתת, לא לתת לאנשים להיות שלמים עם עצמם. כלומר, להטיל כל הזמן ספק במה שהם באופן אוטומטי מאמינים בו. לעורר בהם, כאילו, כל הזמן
וזה התפקיד שלך.
אגב, בגלל התרבות הצרפתית שעליה גדלתי, זה הבסיס של התרבות הצרפתית, הספקנות, מישל דה מונטן, כל המסעים הגדולים שכתבו, כל הרעיון היה תמיד להטיל ספק. דקארט, מה אמר דקארט? להטיל ספק בכל דבר, עד שתגיע לגרעין של הדבר שהוא הדבר האמיתי.
ולמה לא מספיק לך? למה אתה צריך גם את קומת הפרובוקציה? למה לא מספיק לך הידע הנרחב שלך? אין מי שיודע ספרות יותר ממך. למה זה לא מספיק כדי לקנות את ההמונים?
כי זה לא ההמונים, זה ההמונים האינטלקטואליים שבאים בכל זאת לצרוך תרבות. הם לא, כדי לעורר אנשים, אתה צריך לעורר אותם באמצעים, אתה לא יכול לשבת במגדל השן ולתרגם ספרות צרפתית, מה שאני מאוד אוהב לעשות, וזהו, או לערוך את המוסף שלך בשקט, וזה יקרה על ידי מעט אנשים. אם אתה רוצה שאנשים יבואו לאירועי תרבות ויקראו את מה זה כמו שבמוזיאון יש לך אוספים ענקיים של דברים שהרבה פעמים אנשים לא באים אליהם, אבל ברגע שיש לך איזו תערוכה פרובוקטיבית עם איזה
ג'ף קונץ כזה,
אז כולם באים, אבל על הדרך הם רואים גם את האוספים הקבועים. אותו דבר כאן. כלומר, אם לא יהיה הטיזינג הזה, אנשים לא יבואו לתרבות. וזה מה שקרה בפסטיבל מטולה. פסטיבל מטולה, עם כל הכבוד למי שהיה לפניי, במשך שנים אחדות הוא היה קצת רדום, ואז זו הייתה, לא היוזמה שלי לבוא להיות מנהל פסטיבל מטולה. הזמינו אותי בדיוק מאותה סיבה. והרגשת
שאתה צריך להעיר אותו לחיים.
והוא התעורר, הוא התעורר. והגיעו, אני חייב לומר לך שבאמת באים אליו מטובי המשוררים והסופרים.
אני רוצה רגע לדבר על העריכה של באמת זה, כי הרי מדובר במוסף תרבותי חשוב בעין כמותו, תרבות וספרות בעיתון הארץ.
כן.
אם האור שנגלה אליך, משהו גם האור הפוליטי שנגלה אליך, משהו גם בעריכה התרבותית או דברים בהם נגעת או לא נגעת השתנה במהלך השנים?
האמת שלא, ממש לא. זאת אומרת, יש איזה נתק מוחלט בין הדברים. אני, באמת, אני עצמי לא מבין איך זה קורה, אבל ברגע שאני יושב מאחורי השולחן העריכה, למשל, יכול לבוא שיר סופר, והיו כאלה דברים, שירים שממש לועגים למשל לנתניהו, או מדברים בצורה קשה על המצב באופן שנורא מעצבן אותי. אני אפרסם את זה, אם זה טוב אני אפרסם. דווקא בתקופה הזאת שעשיתי את המהפך הפוליטי, קראו בתוך עיתון הארץ דברים נהדרים מבחינה, למשל כל הקבוצה הזאת של ארס פואטיקה, כמה, בינתיים היא קצת נעלמה, אבל כמה, וטופחה על ידי מי? על ידי.
אז באמת, זו שאלה שצריך לשאול. אתה רושם את זה בעמודה שלך, את המהפכה המזרחית?
לא, אני לא יזמתי אותה.
לא, אבל אתה מרגיש שאתה חלק מהדבר הזה?
אני מרגיש, תראה, אגב, כל האיבה הזאת של מאיר ויזלטיר, אני חייב לומר, יושבת על הדבר הזה, אגב. כי ברגע שקמה ארס פואטיקה, הוא תקף אותם בצורה קשה, ותקף אותי על כך שאני מפרסם אותם. והם תקפו אותו כמובן בחזרה, כי להם יש פמל יותר, בוא נגיד לא מלוכלר, אבל יותר
לא
תוקפני ממני.
לא בהכרח, כן.
בסדר? ואז נוצרה, הגזירה התחממה,
ואתה ישבת מהצד ואכלת פופקורן.
כן, כן, נהנית בסדר, מכל אבל, רגע. אבל זה בדיוק, ככה עובדת תרבות. אני חיממתי את הגזרה. כלומר, כי אם לא היה, כי אם, תראה,
אתה
אם...
יודע שהטענה היא שיצרת, זה לא הוגן, אז סלחו לי על האמירה, זה לא יצרת. אבל שנתת במה מכובדת כל כך לחברות והחברים המזרחיות והמזרחים, כדי ליצור את הפרובוקציה, לא כי באמת נתת להם חותמת הכשר של שירה עילית.
שוב אני אומר, התפקיד שלי הוא לשבת ולהיות כמו איזה מין שוטר תנועה. אני רואה שיש משהו טוב, משהו שהוא בעל פוטנציאל נפץ, אז אני מפרסם אותו.
בגלל שיש לו פוטנציאל נפץ, לא בהכרח כי הוא ראוי להתפרסם.
לא, זה ראוי להתפרסם, כי ברגע, תראה, ברגע שהגיע אליי אז השיר הראשון, מדינת אשכנז, של רועי חסן. אני אמרתי, וואו, אמרתי, זה הרגע שבשבילו כדאי היה להיות כל כך הרבה שנים עורך מוסף ספרותי. בדיוק אגב, כמו
ש... וידעת שזה יהודהד עד אינסוף, עד ימינו.
וגם עשיתי אז טריק שהוא לגמרי חסר משמעות למי שלא מבין, אבל פרסמתי את השיר לא בצד השמאלי של הדף, כמו בדרך כלל, אלא בצד הימני. כלומר, כמין, כמו מאמר מערכת כזה. ואז זה עורר, עצם הטריק הקטן, עורר כזה, כעס מצד אחד, והתלהבות מצד שני. ועובדה היא שבין יום, כל הקבוצה הזאת...
ובדין, ובדין.
כן, בדין.
אתה רוצה לבקש סליחה מאילנה ברנשטיין?
מה? למה? על מה ולמה? לא, מה פתאום? חס וחלילה.
למה לא?
על מה אני ולבקש סליחה?
אתה בעצם שמת אותה יחד עם חברות וחברים.
אני לא, אני הייתי.
באיזשהו סוג של פלגיאט. אחרי קריאה שלך טענת ש... אוקיי, אז בוא אסביר מה אתה.
אני אבהיר את הדברים. אני התבקשתי לחוות את דעתי על הדמיון ה... חשוד שהיה בין ספרה של ורוניק אולמי, רומן שיצא ב-2000 ומשהו, והספר של
ברנשטיין שזכה... קלת ספיר, כן.
אוקיי. ישבתי ועשיתי את זה. אני אגב לא הייתי חלק, אני לא ידעתי למה אני עושה. אני עושה את זה, עשיתי, אמרו לי, אז אני עושה, ישבתי וראיתי שיש דמיון באמת שהוא... הוא לא, כלומר, והבהרתי את זה. יש דבר שנקרא השפעה, ואין דבר, כמובן, כל הסופרים מושפעים, וטוב שכך. אוקיי, למשל, א' ב' יהושע מושפע מפוקנר, עמוס עוז היה מושפע מעגנון, או מ-whatever, לא יודע, קפקא, כל מי שרוצים. אבל מה ההבדל בין השפעה ובין המקרה של אילנה ברנשטיין? זה שהשפעה, אתה לא מתבייש בה. והיא גם לאורך זמן, וגם אתה מושפע ממשהו שהוא גדול. זאת אומרת, אתה, אם יש סופר בשם, נגיד, אתה אומר ברנר, הושפע מדוסטויבסקי, ברור שהוא הושפע מדוסטויבסקי, הוא גם תרגם אותו, אוקיי? אז ברנר, אבל זה לא שברנר הסתיר את זה מאחורי, בכיס האחורי, ואמר, מה פתאום?
כן, אבל אלה מילים מאוד גבוהות.
לא, אבל זה כל מה שאמרתי שם.
האם לא האשמת את ברנשטיין בפלגיאט, או הדרך בה אני קראתי את זה?
אני לא אמרתי את המילה פלגיאט, אני גם לא יודע, כי זה הכל עניינים נורא משפטיים. אני לא... תראה, באופן כללי באמת קשה להוכיח דברים כאלה, אבל אני באתי, אמרתי בדיוק את מה שאמרתי, שיש דמיון שהוא לא, שבעיניי הוא לא יפה, זאת אומרת, הוא לא אסתטי, לא עושים דברים כאלה. זה, it isn't done, כמו שאומרים באנגלית. It isn't done. אתה לא לוקח ספר שהוא לא, זה לא איזו יצירת מופת שיש לך כאילו... שאפשר לשאוב ממנו, זה לא התנך, איזה ספר של מישהי שכתבה ספר, וכאילו אתה, תראה, בעיניי זה היה כמו לקחת, כמו שעושים הרבה פעמים, אני יודע, מעצבים מקומיים, שהולכים לצוגות אופנה, רואים איזה מודל, אז הם איכשהו מהר מהר מסרטטים אותו, מצלמים, ואחר כך עושים משהו שהוא דומה, אבל כמובן כדי שזה לא יהיה בדיוק אותו דבר, כדי לא יאשים אותם.
אז גם בדברים האלה, בני, אתה מאשים אותה בפלגיאט. לא, זאת ההתרשמות שלי. אתה אומר, היא קראה את הספר הצרפתי
ההוא. אני לא אומר כאן שום דבר שהוא יוצא דופן, כי הרבה סופרים אחרים אולי גם עשו את זה. אני לא יודע, תראה, התרבות הישראלית, הרי אנחנו יודעים שיש המון המון חיקוי, יש בה המון חיקוי. כל התרבות היהודית בכלל יש לה חיקוי, היא מבוססת על חיקויים, כי אנחנו תרבות קטנה בתור עולם. אז יש חיקוי, אבל אני לא יודע אם זה דבר שהוא כאילו מבחינה משפט, אני לא יכול לקבוע.
אבל האם אתה לפחות מסכים איתי במילה אחת ברשותך, זה שנעשה איזשהו עליהום על ברנשטיין שאולי לא הגיע לה?
אני לא יודע, אני לא יודע. האמת שאחר כך היו עוד דברים כאילו אחרים שלא קשורים אליי, ולא, אני גם לא הייתי איזה דמות מרכזית בתוך כל הכתבה הזאת. תראה, יש פה משהו הייתה תקופה, זה כמו עם כל מיני דברים אחרים, שהיו דברים, היו, פעם אפשר היה לעשות כל מיני דברים, אוקיי? כמו שפעם אפשר היה לשרוק לבנות ברחוב, והיום לא, אוקיי? יש, החוקים השתנו. החוקים השתנו. פעם אפשר היה לקחת מפה, משם, כאילו, גם באומנות פלסטית, אנשים היו נוסעים לאנגליה, או רואים כל מיני מגזינים, עושים אומנות שהיא דומה. כאילו, זה נגמר. העולם הוא קטן, הכל יודעים על הכל, הרשתות החברתיות פתוחות, ולכן יש הרבה דברים שהיה אפשר לעשות פעם, אי אפשר לעשות היום. צריך להיזהר במה שאתה עושה, זה הכל.
ממה מורכב העולם התרבותי שלך? איזה ספר יש לך לצד המיטה? איזו סדרה אתה צופה בה לפני שאתה הולך לישון?
אוקיי, אז ככה, מבחינת ספרים, אני, רוב הספרים שאני קורא, זה ספרים שאני, אני מתרגם. זאת אומרת, אני לוקח ספר...
עזוב אותי עבודה.
אני אגיד לך את האמת, עכשיו ברגע זה, אומנם זה לא ספר שהוא ליד המיטה, כי אני קונה את הספרים בכזה קינדל. אז אני קורא ספר של מישהו, העורך של המוסף הספרותי של לומונד, קוראים לזה Le Courage de la Nuance. Okay. ספר מסעות.
אוקיי. Okay.
שבו
האומץ שבניואנסים.
שבניואנסים, שהוא באמת מתאר את חוסר הסובלנות שיש היום בכל העולם הזה של הרשתות החברתיות.
זאת אומרת, אין סיכוי למצוא אותך עם ספר רומן רומנטי, או רומן...
רומן, כן.
רומן מלוכלך קצת.
לא, לא.
או איזו סדרה פולנית על תולדות הסקס.
אני גמרתי לתרגם עכשיו, כלומר, זה הספר שקראתי בעצם לעומק, אבל כל מילה ומילה, את... פרנסס דה קלב של מדאם דה לפייט, שזה אחד הסיוטים הגדולים של תלמידי, של הבגרות הצרפתית, תרגמתי את זה לעברית וזה. אז זאת אומרת, אני קורא, אני לא קורא...
אתה לא קורא להנאה.
להנאתי.
אתה לא קורא להנאתך, זה מחלה שאנחנו רואים אצל הרבה אנשי תרבות.
כן, אבל אני נהנה.
עובדים בזה פשוט.
אני עובד.
מה עם טלוויזיה וקולנוע, גל גדות או שוב טריפו?
אני רואה, כלומר, אני בנטפליקס, אני מכור לנטפליקס, אני חייב באמת, אולי יש לך איזה תרופה.
ביום? אין,
איזה
מה
תרופה.
פתאום?
זה
מה
לא
פתאום?
שעות ביום, זה שעות בלילה.
כמה שעות בלילה?
אל תשאל, עדיף לא לשאול. כלומר, אני פשוט צריך להכריח את עצמי להפסיק. אז...
כמו
אז...
מה?
מה אני רואה?
כן, ריאליטי כמו המעגל?
לא, 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 סדרות.
או סדרות טורקיות?
לא, טורקיות לא, פחות, זה לא פחות, לא הצד שלי. אני אוהב את הרעיון של סדרות טורקיות, אבל לא ממש לראות אותם, כי הרבה פעמים זה די אותי, די משעמם.
היללת אותן בשבועות האחרונים, את הסדרות הספציפיות האלה.
חלק, חלק. את עצם התעשייה, את עצם זה שזה כובש את העולם. אבל ככה, למשל, הסדרה הצרפתית, 10%.
כמובן. כמובן, דיפורסן זה יופי של דבר.
זה סדרה. אבל העניין הוא שהצרפתים, הם לא עושים הרבה סדרות טובות, אבל כשזה טוב, זה טוב.
מילה לסיום, למה אתה נשאר פה בעצם? הרי יכולת לשבת על הכיסא הזה שלי בבי-בי-סי או בפרנס קולטור. יכולת לעשות את הדבר הזה בארץ אחרת, אולי בארץ שהיו מבינים על מה אתה מדבר לעזאזל.
לא, אני לא חושב. אני, קודם כל, מכיוון שיש לי חברים הנה, אותו... איך קוראים לו? ז'אן רובינשטיין, שהוא עורך המוסף הספרותי של לומונד. אז אתה רואה שהכל...
אותו דבר בסוף.
סדנה דה ארעא, כמו שאומרים, היה אומר אהרון אלמוג שנפטר השבוע, סדנה דערה כולו חרה. כאילו, סליחה, זה אומר, משורר, אז הוא
מותר לא להגיד את זה. זה לא משנה באיזה שפה.
זה בכל מקום, תראה, זה לא שהצרפתים יותר תרבותיים או פחות תוקפנים מהישראלים, זה אותו, אותם מתחים יש שם, אותה צרות עין, אותם קנאות וסנאות בעולם הספרות, הכל אותו.
יש לך חברים, בני?
כן, האמת, בטח, יש לי...
לא ביבי נתניהו, לא, חברים לא, אמיתיים.
חברי, אני אגיד לך, יש לי חבר שאתה גם מכיר אותו, חבר שהוא... החבר הכי טוב שלי זה רן רזניק.
רן.
רן רזניק, רן, כתב הבריאות של ישראל היום.
רן רזניק היקר. לסיום, מה שלום שרה נתניהו? מתי דיברת איתה פעם אחרונה?
אני מתכתב איתה, בסדר.
אולי כן, תראה לי, אני... הטלפון שלך כאן איתך?
לא, אין סיכוי שאני אראה, כי אני... זה... בדיוק שסוד הידידות שלנו זה ש... לא יוצא שום דבר. אני לא בוגד. Okay. אני לא בוגד. זהו. אני, שמספרים לי משהו שלא צריך לספר, אני לא מספר
אבל
אותו.
אבל אתה שומר את הכל, אני מניח, כי יום אחד נראה
לא,
את זה בספר?
לא, אני לא את זה. אני, ברגע שאני, אני, אני פשוט, זהו. Mm. פשוט, אבל אנחנו כן ביחסים מצוינים, ואנחנו
אתה
מתכתבים.
אתה ממליץ לה על ספרים? יש את תרבות?
האמת שכן.
שלא.
לא, מאוד כן.
אוקיי. Okay.
ודווקא הייתי, ובדיוק לאחרונה נתתי בידיים לנתניהו, לביבי, את התרגום האחרון שעשיתי שיצא, של ז'רר דו נרוול. לפני כן נתתי, אני אגיד לך שלפני איזה שנה דיברתי, אמנם זה היה עם אבנר נתניהו, על מונטסקיו ועל וולטר, אז אל תחשוב ששם לא, אין תרבות בבית הזה. זה בטח יש הרבה יותר תרבות. תראה, ביבי קורא ספרים, הוא פשוט אדם שאני לא מצליח להתמודד עם הכמות הקריאה שלו.
צריך לומר, אתה מעריץ אמיתי. בני ציפר, פסטיבל המשוררים במטולה, יום ראשון הקרוב כבר, יום חג השבועות, ראשון, שני ושלישי. בני ציפר, תודה שהיית איתנו.
תודה לך.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לנושא הבא שלנו, המשורר אהרון אלמוג הלך אתמול לעולמו כמעט בגיל 90. הוא נולד בקרם התימנים, לחם במלחמת העצמאות, היה שייך לדור הפלמ"ח. הוא אמנם זכה בפרס ברנר ובפרס ביאליק, אבל נדמה כי נשכח, בוודאי לא זכה לכבוד שאחרים בני דורו, ענקים כמוהו, זכו לו. בואו נשמע אותו בקולו קורא את מוריד הגשם מתוך הפרויקט הנפלא של כאן תרבות, כאן שיר.
ב-1942 עשיתי עיגול ולא יצאתי ממנו עד שלא ירדו גשמים. אותו יום הוצפו בתים ושני אנשים כמעט טבעו. באתי הביתה ואמרתי, זה אני מוריד הגשם. נתן לי אבי סבירת לחי ואמר, זה אני מוריד הסבירה. שבוע לאחר מכן עמדתי ושב עד הצהריים. באו יונים והגו עליי אהבה. למחרת הלכתי לבית ספרי, כשאני מבקש רעידת אדמה ומוכן להתפשר על ליקוי חמה. באתי ובינה שמש ניצב בשער ומסביב דממה. לא מורים ולא חמורים, אמר השמש במין זמר, ואחר רוקד עם המטטה. שביטה. בצהריים באתי הביתה ואמרתי, זה אני מביא השביטה. שאלה לי אבא, בכסף יכולת להביא? עניתי שכוחי רק בדברים רוחניים. אותו לילה שמעתי את אבי אומר לאמי, בנינו זה לא בדעתו. ילד הייתי ולא ירדתי לסוף דבריו, אך קסם המילים שמור עמי עד היום הזה.
קסם המילים, גם הקסם שלו שמור איתנו עד ליום הזה. שלום לדוקטור קציה אלון, מרצה וחוקרת בעלת הוצאת הספרים גמא, תודה שאת איתנו הבוקר.
תודה רבה.
בוא נדבר ברשותך על חשיבותו של אהרון אלמוג.
כן, בדיוק בשיר שהשמעת, באמת שיר מקסים, אחד השירים הארס פואטים, כלומר שמדברים על השירה ועל ההתקדשות לשירה, היפים והעדינים שנכתבו. הוא כותב שהוא בתור ילד בעצם קסם המילים שמור איתי עד היום הזה, הוא נאחז במילה והפך להיות משורר. והחיים שלו, ריבוי הספרים שלו, כן, גם בשירה וגם במחזות וגם ספרים, סיפורים קצרים ורומן, הוא היה שם דבר. הוא היה שם דבר, והוא לא בכדי זכה בפרסים. ובתוך מכונת ההשכחה הזו שאנחנו כולנו נמצאים בה, ובתוך תרבות המחיקה, כואב לי מאוד שלא זוכרים אותו היום.
לא זוכרים אותו מספיק. את אומרת, מכונת ההשתקה, ואנחנו צריכים באמת לבחון, האם באמת, כמו שאמרה אלמנתו, הסופרת רות אלמוג, הוא לא זכה בפרס ישראל בגלל עדתו, מזרחיותו, או כמו שהוא עצמו אמר בריאיון לארץ לפני מספר שנים, שהוא מעולם לא הופלא.
כן, אני חושבת באופן מפתיע, כן, ששני הדברים נכונים. באמת הוא מעולם לא הופלא. קודם כל צריך לזכור שהוא, בניגוד למשל למה שכתבו היום, כבר אתמול באתר וואלה, שהוא לא נולד בתימן.
לא, לא, הוא כאן, הוא בן המקום.
בדיוק, דור שלישי. וברגע שהגיע, כן, העלייה היה גדולה מתימן, למעשה נוצר מפגש שהותיר את חותמו על השירה שלו, והזיהוי שלו בתור התימני, ובאמת השימוש שלו בתיבה הזו בצורה מרתקת, כן? גם כשהוא כותב ביאליק לא היה תימני, וגם כשהוא הופך את נתן זך לנתן
זך. אולי באמת יש את זה לידך, כי זה מצחיק נורא מאזינות ומאזינים. זה שיר שהוא כתב לרגל קבלת פרס ברנר ב-1982. זה שיר מצחיק נורא, ואני חושב שזה מעיד על הכתיבה שלו, ברשותך.
אני רק אגיד שגם במה שהשמעת קודם, השיר היה מלא הומור, כן? כשהוא אומר, אני מוריד הגשם, נתן לי אבי סטירת לחם,
מוריד הסטירה. זה נפלא, כן.
כלומר, היכולת שלו לחבר בין דברים שהם רציניים.
אז בואי נקרא את השיר הזה שהוא כתב לפרס ברנר.
לו היו אומרים לי שאזכה בפרס, לא הייתי מאמין. לו היו אומרים לי שכבר זכיתי בו, גם כן לא הייתי מאמין. וחיפיתי אני שאמין לכל דבר. זוהי על כל פנים חוכמה של נתן זך. השואל החייכני הזה שהצליח להתחמק מכל הפרסים שפרסו. לו היה תימני, היה בוודאי נתן זך. ואז הייתי אומר עליו, לא איש כזך ייפול בפח. אך הוא אשכנזי. וכל העניין הזה של מזרח ומערב הוא נועל ביסודו. ובכן, הלכתי לקבל את הפרס בחליפה שלא ראתה אור השמש מזה 20 שנה. 20 שנה התביישה בשבילי בארון. הברשתי מן התחב, ניארתי מן האבק, החלה לחייך. לנהג מונית אמרתי בקצרה קפלן 6. כמי שיש לו דרך בנהגי מוניות, ידעתי שאם מתחיל לדבר לא יצא ממנו. הנהג הסתכל בי, נוסע לחתונה, שאל, לא, לקבל פרס. אתה מהתעשייה האווירית, גם בן דודי לקח פרס קפלה לפני שנה, אי אפשר לא לצחוק, פרס קפלה לפני שנה, יש לו ראש. עוד כשהיה קטן המציא דברים, מה המצאת אתה? מה המצאתי? חשבתי לעצמי, על מטוס בלי כנפיים, שמעת? ג'ט קונקרוגטיבי, המצאה שלי, תושייה של משורר אסוציאטיבי, מרוב תדהמה, כמעט עלה על אי תנועה, במקום להביט קדימה, הסתכל לאחור, בכדי לראות במו עיניו את ממציא המטוס חסר הכנפיים, בנס הגעתי לשם שלם, בנס קיבלתי את הפרס.
בנס קיבלתי את הפרס, ובמידה רבה זה עונה על מה ששאלתי קודם, נכון? ושני הדברים, גם מה שאמרה אלמנתו הסופרת רות אלמוג, וגם השלום שלו עם עצמו.
נכון, כי הוא תמיד פרסם בהוצאות נחשבות והיה נוכח, אבל הזיהוי הזה כתימני, והוא כותב, העניין הוא נועל מיסודו, כן, למה מזהים אותי בכלל? למה אני תמיד, אם אנחנו עכשיו נזכור את, כן, בתקופתו של אלמוג, את חסמבה, כן, עוזי התימני, הוא סומן ככזה, ולכן זה היה אישו בכל השירה שלו, אבל באמת אין בדברים האלה ממש ואין בהם צורך, זה פשוט למרבה הצער שימש ככלי להתבחנות וליצירת מדרג ואפליה. אז נכון הוא, בוודאי שרות אלמוג, שהיא בעצמה אשכנזיה ולא מזרחית, והיא מאוד ערה לכמות המזרחים באמת מגוחכת ומעטה שקיבלו את פרס ישראל, אין ספק שהיא צודקת. אין ספק, אני
הוא עשה הכל לפני כולם, נכון?
נכון. אני רק אתן דוגמה לשמות ספרי השירה שלו. אפשר לראות כיצד חומרי התמטיקה שלו, כן, הספר הראשון התפרסם ב-56, הם כל כך אחרים מבאמת מה שאתה הגדרת, אכן דור הפלמח, וחיים גורי, וחבורת לקראת, ונתן זך, כן, שהיו חברים שלו. אבל הוא היה אחר. כאשר הוא כותב למנצח על מות שחקן כדורגל, הוא שחקן הכדורגל. והוא מדבר בנוסטלגיה. כלומר, זה היה בעיניו רגע, רגע משמעותי.
אני רוצה רגע שנדבר על עניין הכדורגל אצלו, כי זה קטע, כן. קטע. אבל עוד כן, לפני נכון. כן, ראיתי, נכון. ראיתי פוסט שהעלתה המשוררת שולמית אפפל, והיא עשתה את זה מאוד בקצרה, כמו שהיא תמיד עושה. היא רק מסרה לקוראות והקוראים את שמות השירים בספר של אלמוג משנת 1979, והאזינו לשמות השירים, זה פשוט אומר הכל. נכון. אין קולנוע בסדרות, שיר אחד, ביאליק לא היה תימני, נכון. שיר שני, משיח לא יבוא מתימן, שיר שלישי, שפעת חזירים, אילטון ירושלים, הם לא אוהבים גמל צהוב מעופף, זה באמת מעיד נכון. עליו כמשורר.
כמשורר שהיה רגיש לכל השכבות. כשהוא כותב אחד מספרי השירה שלו, נקרא רקוויאם לזונה. כלומר, היה בו גם את הצד של הכדורגל והעממיות, גם את הצד של המחאה החברתית, המחאה הדתית, וגם בו זמנית, כמובן, הוא יצר שירה ש... כמו שהתחלנו בראשית דברי, התפרסמה בהוצאות המכובדות mm-hmm. ביותר. זה לא שהוא הוציא את זה ואת הדברים האלה בהוצאה עצמית. אני רוצה להקריא שיר אחד קצר, שהוא כתב כשיר מחאה, כן? על כל ההוויה, בעצם על האופן שבו נצרכת התיבה הזאת, תימני או תימניות, כן? וגם עוד נושא שאני חושבת שחשוב להעלות, זה הקשר שלו לפיוט, שרק בשנים האחרונות...
אנחנו רואים את זה יותר ויותר נכנס, בוודאי, אוקיי.
אז אנחנו נתחיל בשיר, כן, לא סובין. לא סובין, לא קקאו, לא קוקוס, איכלו חיל ברבותיי, הוקוס פוקוס, ותראו שתהיו טובים כמלאכים, ותפתחו רגישויות סמויות כילדים. דברים שלא ראיתם עד כה יהיו לפתע ברורים. הגבעות יהפכו להיות הרים, העקוב יהיה למישור, ותוכלו כמאמר הבריות לתפוס את השור בקרניו. ילדיכם ישחקו תופסת וירבו כרימונים. תרצו לנשק אפילו לשכנים. תוכלו לטטא מדרכות כאילו היה זה משחק ילדים. מדינתכם תשגה, עצמותכם קדשת תפרחנה, ומן הכוח יעלו ורדים.
כמה זה יפה, תסלח לי חמותי התימנייה, אני ממש לא אוהב חילבה, אני ממש 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 לא אוהב חילבה. מילה לסיום על הכדורגל, מה היה לו עם כדורגל ואיך הוא הצליח להכניס את זה לתוך שירה?
בעצם בגלל שהרגע הזה שהוא היה שחקן כדורגל והוא קרא לספר שירים שלם שלו למנצח על מות שחקן כדורגל, ברעיון שהוא עשה עם עצמו הוא כותב, אני קורא לשיר למנצח על מות שחקן כדורגל, זוהי המטאפורה הכי מוצלחת של חיי. מי היה מאמין לי שב-1945 הייתי קיצוני שמאלי בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב? יש לי התפלאות גדולה ממה שעשו ממני החיים. ורצון למעשה קונדסות, אולי כדי לתקן את המעוות, זה כמובן דבר בלתי אפשרי.
יפה,
הוא
יפה.
הוא לא מצליח לחבר בין שני החלקים של עצמו. ובאמת המקום הזה של כן, כדורגל ועממיות ושמחה בו זמנית עם תרבות גבוהה וכמובן...
הכל יחד, מקורות, כמו שאנחנו אוהבים כאן אצלנו בתוכנים, תמיד.
הקולאז' מאוד מאפיין.
הכל לזכרו של המשורר אהרון אלמוג שהלך אתמול לעולמו, נודה לך דוקטור קציה אלון, תודה שהייתי איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.